פרק למתת, לא? כן, כן. למתת. כן, בעמוד קוף יוטט. עמוד קוף יוטט. בעמודה השמאלית. והנה יתבהר לך. אפשר שכן, כן, נכון? כן, כן. והנה יתבהר לך עניין שבועת שווא. כן, הרי אנחנו מדברים על הדיבר השלישי, בעשרת הדיברות, הלא הוא לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא, כי לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשווא. אם כן, בעמודה השמאלית, והנה יתבהר לך עניין שבועת שווא, ופירוש לא תישא. בין הנשבע בשמו לשקר, או הנשבע שבועה לבטלה, כגון הנשבע לעמוד של אבן שהוא אבן, וזהו הנשבע שבועה לבטלה. הכל הוא בכלל, לא תישא שם השם אלוהיך לשווא. וכשם שהנשבע לשקר, הוא מחלל כבוד שמו ותהילתו, כן, מחלל גם כן הנשבע שבועה לבטלה, הוא המברך ברכה שינה צריכה, גם כן הוא עובר בלא תישא את שם השם אלוהיך לשווא. זה הסברנו שיש מחלוקת, האם זה דרש הגמורה או אסמכתא, מחלוקת תוספות ורמב"ן. מפני שהוא מצרף שמו הגדול, הנורא, אל דבר שאינו, או דבר של בטלה, הוא בכלל לא תישא. כלומר, שקר ושווא, כלומר, שקר ובטלה, שניהם נקראים שווא. שהוא משווה את שמו הגדול לדבר של, שאיננו ראוי לצירוף זה. או מצד שזה שקר, שזה ברור, או מצד שזה לבטלה, שזה גם ברור. אבל מי שמזכיר שמו יתברך בחינם, ושלא לצורך. על זה אמר פרק כמה דינדרים, אמר רב חנן, כל השומע הזכרת השם מחברו, חייב לנדותו. ואם לא נידה הוא, הוא עצמו בנידוי. שכל מקום שהזכרת שם מצויה, עניות מצויה, ועניות כמיתה. עד כאן. כלומר, כאן מדובר לא על לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא, אלא מדובר על משהו אחר. מהו הדבר? אבקר כמה דתמורה אמר שם שיש עשה. בהזכרת שם שמיים. כלומר, מי שמזכיר שם שמיים לבטלה, סתם זה לא בכלל לא תישא, אבל זה עבירה על מצוות עשה. ופירוש זה, מה שאמר שכל מקום ששם שמיים מצויה, שם עניות מצויה, ודבר זה. כי העושר הוא ברכה של קנייני העולם הזה. וכבר ביארנו בחיבור גבורות השם בכמה מקומות, כי הדברים אשר הם שייכים לעולם הגשמי הם בורחים ומתרחקים מן הדברים העליונים הנבדלים. ולכך ניתנה התורה במדבר, ששם הכל חרב ולא נמצא דבר במדבר, רק היא ענייה וחסרה מכל, כמו שהתבהר דבר זה בכמה מקומות. ולפיכך המזכיר שם שמיים הרי הוא מחרים ומאבד ממנו ברכה של עולם הזה. שלא יתחברו ביחד הדברים הנבדלים והדברים אשר הם ראויים על העולם הזה. ואין דבר יותר קדוש משמו, התברך, ולכך עניות מצויה עם הזכרת שם שמיים. כלומר, אדם שמזכיר שם שמיים סתם, אז הוא מכניס את הגורם הרוחני, הקדוש, המוחלט בעולם הזה. ויש הרי ניגוד בין העולם העליון לעולם התחתון. אז מי נדחה מפני מי? העולם התחתון נדחה. כיוון שהוא נדחה, יש עניות, כי הרי העניות זה מיעוט העולם הזה. ודבר זה דווקא, מה?
דווקא נראה לי איכות טוב שאתה
מאחד גם. מה שאתה מקשה כאן, שלכאורה זה דבר טוב, כשאתה מזכיר גם זה וגם זה, זה המשך דברי המהר"ל בדיוק בשורה שאליה הגענו. מצוין. ממש השגחה עליונה שלך אותך לכאן. ודבר זה, דווקא כאשר מזכיר שם שמיים ולא היה צריך, שאז אין השם יתברך שייך על העולם הזה, והוא יתברך נבדל מן העולם הזה, ומאבל ומחסר מנו כל טובות העולם הזה, אבל כאשר מזכיר שם שמיים לצורכו, אז נאמר בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. כלומר, זה הכל תלוי בהקשר. אם זה נאמר לבטלה, ללא שום צורך, אז זה גורם לעניות, כי יש ניגוד בין העולם הזה לעולם העליון. לעומת זה, אם זה נאמר לצורך, אדרבה, זה מביא שפע ברכה.
לצורך של מי?
צורך אמירתו.
זה יכול לצורך שלי
לאינטרס שלי. אבל כוונה באופן הראוי. כלומר, זה לא באופן הבלתי ראוי או סתם. כן? שסתם אדם מזכיר שם שמיים, אז זה מיותר. כלומר, איך נאמר? מפני שמי ניחת הוא, שאדם יראה להזכיר את השם. מצד שני, כשראוי, את צריך להזכירו.
מה זה ראוי? אני רוצה שאני אזכה בפיס.
אתה מתפלל, ואתה רוצה לזכות בפיס, ואז אתה מזכיר שם שמיים. זה מצוין, זה תפילה, קוראים לזה.
לא בתפילה, אין לי ונעשה.
מזכיר, מה סתם אומר את שמו של הקדוש ברוך הוא?
כן, בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא.
בעזרת השם, אז טוב, מה... אז זה תפילה, קוראים לזה.
בסדר, אבל השאלה מה, זה לאינטרס נטו שלי.
תפילה זה תמיד לאינטרס נטו שלך. אבל מה? כן, גם תחנונים, כל הדברים האלה הם נקראים לצורך. אלא מה? זה צורך אמיתי בעולם שתהיינה תפילות. יש צורך כזה.
כן, בסדר. אבל פה זה על הפייס, זה נטו שלי.
מה הפייס זה נטו שלך? מה אתה עושה עם הכסף?
זה מה של הצדדית.
לא, זה לא של הצדדית, זה שאלה אמיתית. הרי אם אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא, ריבוי נושלו, לא מתן לי מיליון דולר, אשר אותך קדוש ברוך הוא, כן? מה אתה עושה עם זה?
לפי מה שאתה... בסדר יעבור, אם אני רוצה לרווחת בני משפחתי וזה...
כן, שזה גם דבר חשוב, כל הדברים האלה, יש בהם אידאל, הרי האידאל של השפע החומרי הוא אמיתי ביהדות, זה היהדות לא מתנגדת לשפע החומרי כידוע לך. בסדר? אלא מה שאסור זה לעשות משם שמיים כישוף. שאדם אומר, הוא יזכיר שם שמיים, לא בדרך תפילה. הוא חושב שעל ידי זה יש לו איזו פורמולה מגית, כן? שעל ידי זה הוא יוריד שפע לעולם. זה אסור. כן? זה מה שאמרו, למשל, הלוחש על המכה. ואומר, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם רופאיך, אין לו חלק לעולם הבא. והמראה מה זה, ואנחנו לא אומרים את זה בתפילות. כשאתה אומר את זה דרך תפילה זה בסדר. כשאתה אומר דרך לוחש, זה אסור. ברור? זה היה הכוונה. יש מישהו שהלך לי מייל לאחרונה, שאל אותי, הרמב״ם כותב שאסור להגיד תהילים על חולה. אנחנו עושים הרי את זה כל הזמן. יש מישהו חולה, כולם אומרים תהילים. הרמב״ם אומר, אסור להגיד תהילים על חולה. מותר, אומר הרמב״ם, להגיד תהילים על בריא, שלא יהיה חולה, אבל על חולה להגיד תהילים אסור.
על
הרי, אתה לא אמרת אף פעם תהילים על חולה?
כל הזמן.
כל הזמן תהילים על חולה, נכון? אתה מקבל מייל, נא להתפלל, בבקשה, תקדיש שתי דקות, תקרא את האריזה. הרמב"ם אומר, אסור. כן? זה, ובפור לומד את זה מהמשנה, שאומרת שהלוחש על המכה וכל דברים האלה. אז אני אמרתי שהשאלה היא באיזה דרך זה נעשה. אם זה בדרך תפילה, שאתה מתפלל לקדוש ברוך הוא, שהבן אדם יתרפא, זה בסדר, בשביל זה יש תפילות. רפאנו, נכון? אז זאת אומרת שהאדם אומר מזמור תהילים בדרך תפילה, וזה המילים, משתמש במילים של דוד המלך. אבל אם זה לא דרך תפילה, אלא דרך מגיה, כלומר, זה, הוא חושב שעצם אמירת המילים זה פועל את הפעולה, זה מה שעשו. כן, בבקשה.
יש כיום אנשים שעושים את זה?
מה?
זה נשמע דבר שפועלו כאן בעולם, לא יודע.
מה?
דרך מגיה, להזכיר את שם
השם. וואו, זה מלא דברים כאלה. אתה לא יודע כמה.
פה אנשים מתפללים למתים
בכלל. יש גם ש...
לא יודעים.
כן, יש גם בעיות כאלה, שאנשים מתפללים אל המתים, אבל מה, אנשים שמשתמשים בכל מיני, למשל, אתה לא ראית אנשים שיש להם טיליון ככה תהילים, או תהילים במחזיק מפתחות, רושים שזה יגן עליהם.
זה
בכלל עבירה זה. זה על דרך זה, זה דרך מגיע.
זה סוג של קמאה, זה לא?
כן, כן, בדיוק.
אז קמאה גם אסור?
גם קמאה זה אסור.
אפילו אם אני מחזיק סתם תיק ספר תהילים?
מחזיק בתיק ספר תהילים כי אתה רוצה לקרוא בו, זה בסדר. אם זה על דרך ההגנה, זה לא עובד. זה בדיוק העניין. זה מה שלא בסדר. ככה אני מבין את כוונת הרמב״ם. אם לא, זה פשוט לא מובן. מה, הרמב״ם מתנגד לתפילה? הרי הוא בעצמו התפלל. כן.
כל אמא שולחת הבן שלה לצבא עם
תהילים. אם?
תהילים קטן.
כל אמא שולחת את הבן שלה לצבא עם תהילים קטן. אני רוצה לאכזב אותך, הבן שלי בצבא ולא שלחנו לו תהילים קטן. מה אני אעשה?
הוא קורא לו תהילים מהלך, זה לא דוגמה.
לא, הוא לקח איתו, אני יודע, חוברת ללמוד, הוא לקח תפילין, זה כן, כסוח לי נניח.
אבל הרוב, השולחים.
אה, כן.
תינוק, למה אנשים שמים תהילים תחת תינוק? הרבה.
זה כדי שלא יחלה. כדי שלא יחלה זה מותר.
זה גם לא פשוט.
נכון, נכון, אתה צודק. טוב. אבל יש לפעמים קמאות, למרות שקמאות זה אסור ותהילים זה אסור, לפעמים אומרים קמאה כזה מותר. טוב. יש תשובה של הרב כדורי, הרב יצחק כדורי, עליו השלום. הוא כתב הקדמה לספר תמים תהיה. מכיר את הספר הזה, תמים תהיה? זה ספר שכתב הרב יעקב משה הלל, ראש ישיבת המקובלים אהבת שלום, נגד קמאות ונגד כל מיני דברים כאלה. ומה? יש לו הקדמה של הרב כדורי. עניין, זה היגופה. אז מה הרב כדורי בעריכות מסביר מה הוא עושה? מה זה הקמאות האלה שהוא מוכר? הוא אומר, זה לא קמאות. הוא אומר, מה שאני עושה זה לא קמאות. ולמה אני עושה את זה? הוא אומר, כדי שלא ילכו לכל מיני אחרים.
עדיף זה מאשר...
ככה הוא כותב, ככה הוא כותב. עכשיו, מה שיש, האריז"ל אומר שלמה אסור לעשות קמאות? כי החוכמה הזאת לא הגיעה אלינו בטהרתה, וגם אין לנו היום אפר פרה כדי להיטהר, ולכן יש סכנה בדבר הזה וכו'. אף על פי כן, יש קמאה שכתב רבי חיים מוולוז'ין, שעבר במשפחת רב אריה לוין, לאישה מקשה ללדת. כל פעם ששמו את הקמאה הזה, האישה ילדה בשלום.
טוב.
מה, כיסאות? שיושבים על כיסא ואישה מתעברת? לא ידעתי שזה מכניס להיריון.
לא, אבל כבר סגורה שאירות אותו מתעברת. למה? הקדימות,
הרב הקיר. טוב, תראה, זה מביא כסף? זה מביא כסף. נו, אז זה מתאר, אם כסף מתאר ממזירים, אומרת הגמרא בקידושי, נו, אז... כן.
אני לא הבנתי את הקטע של משפט עשה, בהקשר של לא תיסע.
לא, יש איסור הזכרת שם שמיים לבטלה, לא קשור למצוות לא תיסע, זה מה שאומר הרמב"ם, המהר"ל.
אז למה הוא קורא לזה משפט עשה, זה לא הבנתי.
לא, זה לא העשה הזה, זה במסכת תמורה, למדו שיש איסור עשה, לא בזה, לא מלא תיסע למדו.
אז מה יש... מה יש ביטול, מצוות עשה בתמורה?
אתה רוצה להסתכל בתמורה? אז בוא נסתכל בתמורה, הנה. יש לך פה מסכת תמורה, דף ג' עמוד א'. עמוד ב' כתוב? יש לי עמוד ב', גם טוב. גם עמוד ב' זה טוב. כן, זה מה שכתוב, ובו תדבק ובשמו תשבע. אז בשמו תשבע זה מצוות עשה. כן, אז תשתמש בשמו לשבועה ולא לדבר אחר, זה הכוונה. תשתמש בשמו בשביל להישבע. אל תשתמש בשמו סתם.
אבל אנחנו אומרים כל מה שזה עשה.
כשאדם צריך להישבע, הרי יש שבועה שצריך לעשות, נכון? כשאדם צריך להישבע, שישבע בשמו. ובשמו הוא תישבע, אז מי שלמדו שיש עשה בהזכרת שם שמיים. כן.
אם בקמאות עסקינן, מה...
אם במה? בקמאות, כן.
מה עם כוס הנהרות?
מה עם כוס הנהרות?
הם אמרו שזה בסדר.
כוס הנהרות.
מה זה כוס הנהרות?
יש פישון גיחון חידק אל פרט, אתה כותב את זה על כוס של קידוש, בסיכול אותיות, בכל מיני אופנים וכו', יש בזה סגולות וזה. זה אגב, זה יפה. זה יפה, כך זה אסתטי מאוד.
מאוד, והמחיר.
המחיר גם אסתטי, כן, זה נכון.
אבל מה, זה בסדר, זה מותר?
האם זה מותר? כן, זה מותר. אני אקרא משהו, הגמרא במסכת שבת אומרת, הלכות כישוף כהלכות שבת. יש חייב סקילה, ויש אסור דרבנן, ויש מותר לכתחילה. זה דברים האלה... לא ברור. הגמרא אומרת, הלחש הזה, זה עבודה זרה. הלחש ההוא, זה מעשה האמורי. דרכי האמורי. הלחש ההוא, מותר לכתחילה. למה? זה מה ההבדל בין הלחש הזה להלחש הזה. החוכמה הזאת לא הגיעה אלינו בשלמותה. הרשב"א אומר בתשובה, מה שכתוב, כתוב, מה שלא כתוב, לא יודעים, זהו. כן? זה, יש דברים שאין רוח חכמים נוחה מהם, ולא אין לנו כוח לאסור, וכו'. בסדר? למשל, אתה יודע, האריזה אמר, אסור לעשות קמאות. אבל הוא בעצמו אמר שאפשר לעשות את הלוח כסף הקטן הזה שתולים, כתוב עליו מכבי, כן? זהו מרשה. אז לא ברור, מתי כן, מתי לא.
מה הרב ימליץ למישהו על כוס הנערות? אם יבוא תלמיד לשאול אותך.
אם יבוא תלמיד לשאול אותי על כוס הנערות, ישאל אותי, נדבר. טוב, הלאה.
מה?
אם ישאל אותי, נדבר.
אני שואל אותך.
אתה שואל אותי? מותר. בסדר. טוב. אז לכן אומר כאן, אני שוב חוזר כאן, דף קופיוטט למטה. ודבר זה דווקא כאשר מזכיר שם שמיים ולא היה צריך שאז אין השם יתברך שייך על העולם הזה. והוא יתברך נבדל מן העולם הזה, הוא מאבד ומחסר מנו כל טובות העולם הזה, אבל כאשר מזכיר שם שמיים לצורך, או לצורכו של השם, אז נאמר בכל מקום אשר אזכיר, האמתי הפסוק זה לברית, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. כי לא שייך לומר כי שמו יתברך נבדל מן העולם באופן מוחלט. כי בוודאי העולם הוא תלוי בו יתברך, וממנו הכל. וכל אשר הוא בעולם הוא ממנו. ואין השם נבדל מן, יתברך נבדל מן העולם, רק כאשר הוא מזכיר שלא לצורך. ואז אין להזכרת השם שייכות אל העולם, ולפיכך מביא עניות וחורבן. כי אין לשם הקדוש הנבדל שייכות אל דברי העולם הזה. בסדר? אבל כשיש צורך, עד רבה צריך להזכיר את השם. אדם יגיד, בורא פרי העץ, אז מה, לא יזכיר שם השם? ודאי צריך להזכיר שם שמיים, כי הרי מה יעשה, מה לא יברך? צריך, כדי להכיל שם שמיים. כן. יש לציין, אגב, שהמסך לא פועל, אנשי אינטרנט יקרים. איפה אנחנו? וכאמר, עכשיו הוא מביא שוב, הגמר שמה שצריך לנדותו, ואם לא נדע הוא עצמו יהיה חייב נידוי. חייב נידוי. הוא מפרש אתם, כי ראוי הוא לנידוי, מפני שהעניות והמיטה שניהם שווים. שהרי אמרו חכמים, עני נחשב כמת. למה? כי לחיות זה, אתה צריך כסף. אין לך כסף, בלי כסף לא שווים פרוטה. יש כמוני מיליונים אנשים ברחובות. ומפני כך ראוי לנדותו, שנידוי גם כן כמו מיטה, שהרי אמרו, מה שמת, מה פירוש המילה שמת שהיא נידוי, שם מיטה. וכיוון שראו לו העוני, והעוני הוא כמו מיטה, יש לנדותו שזהו גם כן מיטה. ולכן הביא אחר כך מיד דברי רבן שמעון גמליאל, כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיטה או עוני, והנידוי הוא נתינת עיני חכמים בו, ולכך נחשב הנידוי כמו מיטה. ומפני זה, אם לא נידע אותו, חייב. הוא נידוי, שכל אשר ראוי שיעשה לכבוד השם יתברך, שינדה אותו, ואם לא יעשה זה, הרי לא חס על כבוד השם יתברך, ולכן הוא עצמו בנידוי, והדבר הזה מבואר. אז כל זה בעצם המהר"ל הרחיב, לא בגלל שזה שייך באופן מהותי לפסוק לא תישא, אלא בגלל שבאופן ענייני יש לזה דמיון, קשר. אבל יש הבדל בין לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא, שנאמר בלשון שבועה, בין שזו שבועת שקר, בין שזו שבועת בטלה, לבין הזכרת שם שמיים לבטלה, שזה בכלל עשה של ובשמו תשווה. שזה אגב לא לגמרי ברור בסוגיה בתמורה, שזאת המסקנה של הגמרא, לכן המהר"ל גם אומר, הביא בתמורה ששייך עשה. הוא לא כתב את זה כמסקנה סופית. טוב, ובמחילתה, לא תישא את שם השם אלוהיך, למה נאמר? לפי שנאמר, לא תשמעו בשמי לשקר. אין לי אלא שלא יישבע. שלא יקבל עליו להישבע מניין. תלמוד לומר, לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא, עד שלא תקבל עליו להישבע אני לך לאלוהים. משקיבלת עליך להישבע, הרי אני לך לדיין. עד כאן. פירוש, כלומר יש דבר שהוא לא עצם השבועה, אלא זה שאדם מסכים להישבע. פירוש, לכך כתיב לא תישא לשון קבלה. ללמוד שמיד שהוא מקבל עליו להישבע, והשבועה היא שבועת שקר, מיד הקדוש ברוך הוא לא לדיין, אף על גב שעדיין לא נשבע לו. וזה כי הקבלה להישבע, מיד הוא התחלת השבועה. כן? עמוד קוף קף. בעמודה השמאלית. שהעיקר השבועה שמקבל גם כן עליו הדבר שנשבע עליו. ולפיכך, כאשר מקבל עליו להישבע על דבר מה, דבר זה התחלת השבועה, רק שהשבועה היא גמר הקבלה, ולכך מיד הקדוש ברוך הוא לדיין אליו. ועוד, יש בזה שכאשר קיבל עליו להישבע הקדוש ברוך הוא אליו לדיין, כאשר השבועה בעצמה אינה דבר מעשה כלל, רק הוא דיבור בלבד. והדיבור בלבד קרוב להיות נעשה. ולכך מיד שקיבל עליו השם יתברך, שקיבל עליו, השם יתברך, דיין עליו.
מביא עליו דינים לכאורה?
כן, כן, מביא עליו דין. דיין הקבע מידת הדין. כי קרוב להיות נעשה השבועה. כן, הרי זה לא כמו שאדם נגיד קיבל על עצמו לרצוח, אבל רציחה זה מעשה. קבלה זה דיבור. מה שאין כן, אם אדם קיבל להישבע, זה מאותו מין. זה דיבור וזה דיבור. לכן, קרובה השבועה להיאמר, למרות שעוד לא נאמרה מעצם זה שאדם קיבל על עצמו. כי דיבור מדביק דיבור. אבל עוד דבר מופלג בזה, ואם לא קיבל עליו להישבע, השם יתברך נוהג עמו ברחמים. ולפיכך נאמר, לא תישא את שם השם. שאם, הרי מה כתוב שם? השם, לא שם, אלוהים. נכון? האלוהים זה מידת הדין, השם מידת הרחמים. אז מה שאומר? לפיכך נאמר, לא תישא את שם השם. שאם לא קיבל עליו להישבע, אז השם יתברך מנהיג אותו ברחמים. מה? לא, הוא לא יכול להגיד אלוהיך, כן, אלוהיך, בסדר. אבל זה בינתיים שם השם. כל זמן שעוד לא קיבלת על עצמך להישבע, אז זה עדיין בבחינת רחמים. בסדר? טוב, עד כאן פרק למתת. אנחנו בזאת עוברים בדהרה לפרק למד, פרק מם. כן.
אם השבועה כזאת חמורה, אנחנו רואים בתורה עצמה שחייבה במקומות מסוימים לשבה על דברים לכאורה פורותי ערב. כמו שמעת השבועים שומר חינם, כמו אדם שמוצא עבדה, שרבנים ביטלו את השבועה שלו.
כן, אתה שואל שאלה יפה מאוד. אתה אומר, אם שבועה זה דבר כזה חמור, מדוע ראינו שהתורה חייבה שבועה על דברים פעוטי ערך? כגון שבועת הדיינים, שבועת השומרים, שבועת העבדה, וגם ראינו שחכמים ביטלו חלק מהשבועות בגלל חומרתן. אז איך התורה ככה זרקה את זה, תשבע פה, שם וזה, שם שם, מה, לא מפחד את התורה? א', נצטרך להגיד כמה דברים. א', התורה מתייחסת אל ההגינות בענייני ממון כדבר מהותי מאוד. כן? מה זה שבועת, מה זה שבועת השומרים? הבן אדם לא שמר כראוי, צריך להישבע שהוא לא גנב. אנחנו רוצים שיהיה צדק בעולם. צדק בעולם זה שמו של הקדוש ברוך
הוא.
שומר חינם, יש גם שבועת מודה במקצת, יש כל מיני, כן? אז שבועת העדות, שבועת ביטוי, כל מיני דברים כאלה. לא, שבועת ביטוי זה לא קשור, אבל שבועת העדות. זאת אומרת, אנשים צריכים להיות הגונים. ההגינות זה שם שמיים, לא? שלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא. שלום בין בני אדם, זה שמו של הקדוש ברוך הוא. עשינו קודם כל, אל תגיד זה דברים פירוטים. דבר נוסף, החכמים ביטלו את השבועות בגלל שאנחנו חיים בעולם שבו שם שמיים ממש לא מצוי. כלומר, אנחנו ירדנו במדרגה, אנחנו כבר לא בעולם מוחלט. לכן ראוי בכלל שלא להישבע. כי אנחנו כבר לא בעולם כזה שבו הדיבור שלנו הוא כל כך רציני שהוא יוצר מציאות. יש מה שנקרא קללת חכם, ברכת חכם, נכון? אז זה בגלל שאצל החכם עדיין נשאר משהו מרצינות הדיבור של פעם. זה הרבה פעמים דברים משתנים לפי ההקשר. למשל, אם יעמוד אדם מכובד על במת הכנסת ויוציא דבר קללה מפיו. לא משהו חריף מאוד, אבל משהו כזה לא הכי תקני. זה ייצור משבר קואליציוני, ידברו על זה אחר כך בעיתונות, ידברו על השפעה בעולם כולו, ולכת לדעת אם זה לא יעשה מלחמה עם איראן. כן, מה? לא, 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 לא. על במת הכנסת זה מאוד לא מקובל. אבל, כשאתה עומד בדרך להפסנאות כדי לקבל את הנשק, או להחזיר את הנשק, יותר נכון, ואתה יודע שההפסנאי עוד מעט יגיד לך, ככה עם זכוכית מגדלת, זה לא נקי, תעשה את זה עוד פעם. כן? אז אתה רואה שבדרך שכל מיני ביטויים יוצאים מפיותיהם של לובשי המדים, ואף אחד לא מתרגש, נכון? למה? זה לפי ההקשר. לפי ההקשר, זה הנורמה, מה שאתה אומר, תלוי איפה אתה נמצא. נכון. הכל תלוי בגישה. לימד אותנו רבנו הרב צבי יהודה. זאת אומרת שגם אפשר לומר שהעולם בכללו הוא הקשר אחר מאשר פעם. לכן אנחנו היום לא נשבעים.
לא, לפני 2,000 שנה
ביטלו את זה. כן, לפני 2,000 שנה גם הוסיפו שבוע, שבועת הסת. צריך להבין מה זה אומר. למשל, יש שבועת מודה במקצת, שהיא השבוע של התורה. מה זה שבועת מודה במקצת? אני אומר לך, אתה, פלוני בן פלוני, חייב לי 1,000 שקל. אתה עונה לי, מה פתאום 1,000 שקל? אני חייב לך 700. לא 1,000. זה נקרא מודה במקצת. אמרה התורה, מודה במקצת הטענה, היא שווה. למה הוא צריך להישבע? ויש אנחנו אומרים, מן הסתם, יש סיכוי טוב שבאמת הוא חייב את 1,000. רק שאין לו כעת, אז הוא מודה במקצת כדי לשלם קצת, הוא מתכוון לשלם יותר מאוחר. כן? עכשיו, עד כדי כך, הטענה של התובע נחשבת לחזקה כדי לחייב את הנתבע שבועה? אומרת הגמרא, חזקה, אין אדם תובע ולא לא. כלומר, אדם לא סתם בא לבית דין ואומר, אתה חייב לי 1,000 שקל. לא ישקר סתם ככה בבית דין. אז יש סבירות גבוהה שהתובע אמר את האמת. לכן יש גם סבירות גבוהה שהנתבע רק רצה להתחמק. לכן התורה אמרה להישבע. בסדר? אבל אם יבוא אדם ויאמר, אתה חייב לי 1,000 שקל, והנתבע יענה, אני לא חייב לך כלום. זה נקרא כופר הכל. הוא פטור מהשבוע. למה? חזקה, אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו. כן? אני לא אגיד לך, אם אני חייב לך כסף, אין לי את העוז לומר לך בפנים, ועוד בפני הדיינים, שמה, לא חייב לך כלום. לא יכול להגיד דבר כזה. לכן הסבירות שאתה משקר היא נמוכה, ולכן התורה פטרה משבוע. עד כאן, מה שבדין תורה. מה קרה בזמן רב נחמן? בזמן הגמרא, מה? אז אנשים יהיו עזי פנים יותר, נכון? ואז אנשים לא יתביישו להגיד, זה הפך להיות תופעה מצויה, שאנשים לא יתביישו להגיד, לא חייב לך כלום, למרות שהוא חייב. לכן חכמים תקנו שבועת הסת. אבל יש פה בעיה. אם זה ככה, כל אדם יתחיל לתבוע את חברו, אפילו שאין לו כלום, כדי לחייב אותו שבועה, והבן אדם במקום להישבע, לא ירצה להישבע וישלם כסף שהוא לא חייב. אומרת הגמרא, לא, חזקה, אין אדם תובע ולא לא. אבל יש בכל זאת אנשים רעים שינצלו את זה, לכן יש אפשרות גם להפך את השבוע, לחייב את התובע את השבוע. נכון? בסדר. עכשיו, השבת אומר שהעולם מידרדר. שפעם העולם היה יותר מתוקן, ועכשיו העולם מידרדר. לא נכון. העולם, נכון שידרדר מבחינה מסוימת, מבחינה אחרת, התעלה. כי זה אומר שבכל זאת יש הנחה שאנשים מפחדים משבוע. אבל אם אתה בעולם שבו השבוע היא חסרת משמעות, אז לא כדאי בכלל להוציא שבועות לעולם. כן, כל אחד יישבע פה, שם, וזה יגיד מה שהוא רוצה, יוציא כסף, ייקח כסף. זה לא כדאי, נכון? לכן זאת אומרת שעדיין יש איזו הנחה, הנחת יסוד, שאנשים יראים מלהוציא שבועה מפיהם. זאת אומרת, יש, עכשיו אני אומר, אותו דבר. העולם הערכים של העולם משתנה. משתנה גם מסיבות סובייקטיביות, שבני אדם מפחדים יותר, מפחדים פחות, וגם מסיבות אובייקטיביות, שיש פחות השראת שכינה. ולכן השבועה שלנו איננה בעלת אותה משמעות שהייתה פעם. בסדר? מה?
למה אומרים בלי נדר?
למה אומרים בלי נדר? אומרים בלי נדר כדי לא להתחייב בנדרים. אם אדם הוא נודר, אז הוא חייב. אם אדם נודר לתת צדקה, אז הוא חייב לתת אותה.
אני לא אומר, אני נודר. אבל ברוב אנשים אומרים שהם לא נודרים, אבל ברוב בסוף אומרים בלי נדר.
לא, הבלי נדר זה כדי שהדיבור שלי לא ייחשב כנדר. כלומר, אם אני אומר לך, אני אתן לך צדקה. גם אם לא אמרתי את המילה נודר, יש לזה דין של נדרים.
לכן שמישהו במה
בספר תורה,
לפניו, הגבאי אומר,
הבן
אדם, הוא אומר שהוא ייתן 20 שקל לצדקה.
זה מחייב. לא, זה כמו נדרים. אם אדם מודיע שהוא ייתן כך וכך כסף לצדקה, זה כמו נדרים. ולכן, אם הוא לא אמר בלי נדר, ואז הוא לא משלם, הוא גם עובר על לא יחל דברו. על איסור נדרים. אם אדם אומר בפיו שהוא יעשה מעשה חיובי, מצווה, והוא לא מקיים את זה, הוא עבר על איסור נדרים. גם אם הוא לא אמר את המילה נודר. נכון. לפחות, נגיד, הוא חייב לעשות מה שהוא אמר, אבל לא מדין נדרים. בסדר? למשל, אם אדם אומר, אני רוצה ללמוד מחר בבוקר שני דפי גמרא. אם הוא לא למד אותם, הוא עבר על איסור נדרים. אבל אם הוא אמר בלי נדר, אמנם הוא חייב ללמוד, אבל הוא לא עובר על איסור נדרים. זה הכל. כן. בבקשה. מה? לפניך. כן.
יש דרך להשתחרר מנדר של אדם לאדם?
האם יש אפשרות להשתחרר מנדרים? האם יש אפשרות להשתחרר מנדרים? זה הלכות התרת נדרים. נכון? בשביל זה יש מסכת שקוראים לה מסכת נדרים, יש הלכות נדרים ביורי דעה, וכו'. בסדר? טוב. לפעמים יש נדרים שאי אפשר להשתחרר מהם. לפעמים יש נדרים שאפשר להשתחרר מהם. כן. אבל זה צריך לימוד, וגם לא מלמדים את זה בציבור, כדי שאנשים לא יקלו בנדרים. בישיבת פומבדיטה, במשך 80 שנה, בזמן הגאונים, הפסיקו ללמד מסכת נדרים. מדוע? כי אנשים היו מזלזלים יותר מדי בנדרים, ואז רב יהודה גאון החליט, עכשיו אנחנו מבטלים את התרת הנדרים. זהו, אנשים תקועים עם הנדרים שלהם מכל החיים, לא עושים יותר התרת נדרים. ואז זה חינך את האנשים להיזהר יותר, והתוצאה של זה היא שמסכת נדרים מגיעה אלינו בצורה משובשת. כיוון שלא למדו אותה, אז היא הגיעה אלינו בצורה קצת מצ'וקמקת, ולכן היו צריכים הראשונים לעשות הרבה מאמצים כדי לשקם לנו את מסכת נדרים. כן? טוב, מכאן אגב אתם לומדים דבר מעניין, ששאר המסכתות הם הגיעו אלינו מתוקנות הלשון, סימן שמישהו שיפץ שם. הגאונים כמובן. טוב.
רבנים יוצא שהם פוחדים להתמודד עם בעיות?
לא, זה לא שפחדים להתמודד עם בעיות, להפך, אתה אומר. לא, אני רואה שפה עושים שימוש לרעה בדבר מסוים, אז אני מבטל אותו.
זה טבעה מתחת לשטיח.
לא, זה לא טיטום מתחת לשטיח. זה שטיח רבני, זה לא סתם.
אנשים פוחדים ללמוד על חוטי אבילות.
מה אתה משווה, באמת? טוב, הלאה. פרק 40. אנחנו בזאת דוהרים לעבר הדיבור הרביעי. הדיבור הקדוש הרביעי זכור את יום השבת לקדשו. יש, שמעתי כמה פעמים, אנשים שעומסים קידוש בשבת בבוקר ואומרים זכור את יום השבת לקדשו. זה טעות חמורה, אין לזה שום קשר. שום יסוד בתורה. זה פשוט שיבוש הפסוק. צריך להגיד, לקדשו. יש דגש בדלת ופתח מתחת לקוף. כן. הדיבור הקדוש הרביעי זכור את יום השבת לקדשו. הדיבור הזה, אם כבר אנחנו בהערה הזאת, אין לומר וחננו, כן? וחוננו, כן? לא חננו ועננו, חוננו ועננו. אבינו מלכנו, שאפילו שמעתי קלטת שירים לידים, אבינו מלכנו, חננו ועננו, חוננו. זה קמץ קטן. בסדר? אם כבר. טוב. ערך אפיים הוא גדול חסד, לא הוא גדל חסד. הוא גדול חסד, קמץ קטן. יש כללים בדקדוק לקמץ קטן, לקמץ גדול. אז הדיבור הרביעי זכור יום השבת לקדשו, הדיבור הזה, אחר לא תישא, אז זה, הוא הסביר את זה כבר באחד הפרקים הקודמים, את הסדר של כל עשרת הדיברות, איך דיברה גוררת דיברה, או דיבר גורר דיבר, זאת אומרת שאנוכי השם אלוהיך הוא המוחלט יותר, ויש נגזרות, נגזרת של אנוכי זה לא יהיה לך, נגזרת שלא יהיה לך זה לא תישא, נגזרת שלא תישא זכור את יום השבת. זוכרים את זה? הדיבור הזה אחר לא תישא, כי הנשבע בשקר הוא מחלל כבודו ותהילתו. ואחר זה זכור את יום השבת לקדשו להודיע כי הוא פועל כל הנמצאים ומאיתו נבראו. ומה שהוא יתברך פועל הנמצאים, ודבר זה אינו עצמו מה שהוא פועל זולתו. ברור? זאת אומרת, זה פחות מאנוכי. אנוכי מדבר על עצמו. זכור את יום השבת מדבר על זה שהוא בורא. נראה מה זה מצוות השבת? לדעת שהעולם נברא. אז זה פחות מאנוכי. זה אגב דבר מעניין, כי יש שאלה ששאל רבי יהודה לוי ושאל רבי אברהם בן עזרא. מדוע כשהקדוש ברוך הוא נגלה בהר סיני, הוא אמר, אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ולא אמר, אשר בראתי שמיים וארץ. נכון? שאלה טובה? כן, הרי שמיים ופעולת שמיים וארץ היא יותר גדולה מאשר יציאת מצרים. לפי המהר"ל, השאלה היא, יש שאלה, אבל היא לא בדיוק אותו סגנון. השאלה לפי המהר"ל היא, למה הוא הזכיר יציאת מצרים בכלל? לא היה צריך להזכיר שום דבר, לא בריאת שמיים וארץ, ולא יציאת מצרים. כי הרי בריאת שמיים וארץ זה רחוק מאוד מאנוכי. אנוכי זה הצגת עצמו. אנוכי השם אלוהיך. בסדר, אז כזאת שהוא מציג את עצמו, זה יפה מאוד. זה שהוא ברא שמיים וארץ, זה משהו כל כך חיצוני לו, שזה לא ראוי להיות יחד עם אנוכי. לכן זה בא בדיבור הרביעי. אבל השאלה הזאת שנשארת, אז למה אשר הוצאתי מארץ מצרים? זה למה בכלל מוזכר? זה המהר"ל הסביר לנו. בגלל שהיציאה מארץ מצרים מראה על זה שיש לנו נשמה בת חורין. ונשמה בת חורין היא יכולה לקבל עול מלכות שמיים. בסדר? אבל דווקא הזכרת שמיים וארץ זה פשיטה לפי המהר"ל שלא היה צריך להזכיר. כן? הפוך מרבי יהודה הלוי ורבי אברהם בן עזרא ששאלו את השאלה הזאת. בסדר? טוב. מה שהם ענו, זה צריך להסתכל בפירושים שלהם, גם בספר הכוזרי וגם בפרשת יתרו, באבן עזרא. אבל כאן אני מדבר לפי השיטה של המהר"ל. אז מה שאני שוב חוזר לזה, בשורה החמישית, ומה שהוא יתברך פועל הנמצאים, ודבר זה אינו עצמו, מה שהוא פועל זולתו. ומכל שכן הדיברות שאחר זה. כן, מה זה דיברות שאחר זה? כבד את אביך, לא תרצח, לא תנאף וכו', שזה כל הדברים האלה, זה ודאי יותר רחוק. שאחר זה שהם מאוד יותר רחוקים מאמיתת עצמו, כמו כבד לא תרצח ודבר זה, מבואר. ואם תאמר, עכשיו, זה היה רק הקדמה לדיבר הרביעי. עכשיו אנחנו נכנסים בפנים. ואם תאמר, ולמה בא ההוראה על שהוא התברך פועל הכל? במה שנח ביום השביעי. עד רבה, יש לעשות מלאכה כל שישה ימים, וזה יהיה הוראה כי הוא יתברך פעל הנמצאים בשישה ימים. כלומר, זכור את ששת ימי המעשה לעשות בהם מלאכה, כי ששת ימים עשה השמש לשמיים ואת הארץ. אז כמו שהוא ברא את העולם, אף אתה בורא את עולמך. אפשר להגיד הפוך אם כן. זה שהוא נח ביום השביעי, זה דווקא מראה שלכאורה הוא לא עושה כלום. אם הוא לא עושה כלום, אז אולי הוא לא ברא את העולם? מובנת השאלה?
לא.
מה לא? לא, זה לא פשוט. אני אמרתי ככה. זה השאלה של המהר"ל. אתה אומר, אתה רוצה להראות שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. איך אתה מראה את זה? בזה שאתה נח ביום השביעי. כמו שהקדוש ברוך הוא נח ביום השביעי. להפך, אז תגיד. תפעל ששת הימים, וזה יהיה הוכחה, זה יהיה ראייה, זה יראה שגם הקדוש ברוך הוא פעל שישה ימים. כן? כלומר, איפה האקט של הבריאה? בששת ימי המעשה או בשביטה? בששת ימי המעשה. אז לכאורה, עד רבה, היה צריך להיות שאתה פועל שישה ימים כשם שהשם פעל שישה ימים. זה הראייה לבריאת העולם. עכשיו השאלה מובנת?
כן.
הבנת את השאלה?
כן.
כולם הבנת את השאלה? הבנת את השאלה? טוב, אז בואו נראה עכשיו את התשובה. ואין זה קשיא. זה בכלל לא קשה. כי ההוראה היא בשבת להודיע כי הוא יתברך, פעל הכל וישלים הכל. כלומר, זה לא רק שהוא ברא, אלא גם ישלים. הרי כתוב, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. משמע שהפעולה של היום השביעי גם היא עושה משהו בכל המפעל של ששת הימים. כלומר, זה לא רק הפסקת המלאכה, אלא זה שכלול המלאכה על ידי השביטה. למה הכוונה?
לשביע את עצמו.
יש משהו שמשתבח, כן? בעצם השביתה משהו משתבח. מה קרה? פשוט מאוד. תאר לעצמך שהיית חי בששת ימי הבריאה. עולם חסר יציבות לחלוטין. בכל יום קורה משהו אחר. כלומר, שום דבר לא צפוי. אין יציבות לעולם כזה. בעולם לא יציב, אין אוטונומיה לאדם. אין אפשרות, אם כן, לקדם משהו. כל רגע ורגע, אתה לא יודע מה עוד הקדוש ברוך הוא יעשה. ולכן, אבל ביום השישי עדיין דברים משתנים. מה שאין כן, ביום השביעי שיש קביעות. בעצם, מה פירוש הביטוי המקראי, יום השביעי? כשהתורה אומרת יום השביעי, היא מתכוונת למה שאנחנו בשפה שלנו מכנים בשם טבע. כלומר, יש בעברית המודרנית, אומרים טבע, בלשון חז"ל קוראים לזה מנהגו של העולם, ובלשון התורה קוראים לזה יום השביעי. יוצא שיום השביעי יש לו פעולה אקטיבית, הפעולה של קביעת הסדר. כן, כתוב, כי בו שבת מכל מלאכתו, אומרת הגמרא, ממלאכת עולמו שבת, ממלאכת צדיקים ורשעים לא שבת. כלומר, מכאן ואילך יש מערכת של יחסים, על פי נוסחה, בין האדם לבין הבורא, נוסחה מוסרית, צדיק ורשע. יוצא לפי זה שיום השביעי, זה היום של הבריאה. זה מה שאמר על כאן מכנה, השלמה. וזה כי גם השמיים הם פועלים, אבל אין מנוח להם. וזה כי אין בפעולתם ההשלמה. ומאחר שאין בפעולתם ההשלמה, אין כאן שביתה והפסק. כי השביתה וההפסק מורה על ההשלמה. אבל השם יתברך, כיוון ששבת, יש בפעולתו ההשלמה. כן? כלומר, אתה רואה כוכבי הלכת, מסתובבים הרבה. אז הם לא גברו לנוח. כלומר, עדיין אין השלמה לעולם, כי העולם בתנועה. התנועה מורה על דבר שעדיין מחפש את עצמו. מה שאין כן, במעשה שמיים וארץ, מעשה של הקדוש ברוך הוא, יש כבר הפסקה, זאת אומרת שחוקות הטבע נקבעו, אז אם כן, יש השלמה. ולפיכך, השם יתברך אשר שבת ביום השביעי מכל מלאכתו, מורה דבר זה שמלאכתו בשלמות. ואין עוד חסרון. וכיוון שאין חסר דבר, שייך בזה שביתה. אם כן, היום השביעי הוא העיקר. כמה זמן נמשך היום השביעי? עד היום, נכון? עד היום נמשך היום השביעי, שהרי עד היום חוקות הטבע קבועים, בלתי משתנים. אמת או לא? זאת אומרת, אתה פותח את הברז, המים זורמים, במקרה הטוב. ואם כך, זימן שחוקות הטבע עדיין קיימים, אם כן, אנחנו עדיין בתוך היום השביעי. לא, עד רבה, יש השלמה, כיוון שאנחנו עדיין בתוך היום השביעי. בסדר? מי לא מושלם עדיין? האדם. האדם עוד לא מושלם.
אשר ברא אלוהים לעשות.
כן? שהקדוש ברוך הוא השאיר משהו שצריך עדיין לגמור אותו. לכן האדם הולך ומתפתח. אנחנו היצור היחיד בעולם שעדיין מתפתח בקצב מסחרר. שלא כמו בעלי החיים למשל, שההתפתחות שלהם כמעט נפסקה לגמרי. יש מדי פעם מוטציה, פעם במיליון שנה רבע מוטציה. נו, זה לא רציני, נכון? מה שאין כן, האדם שיש לו התפתחות שהיא לא רק ביולוגית, כי גם המוטציות באדם הן לא מרובות, אבל יש באדם התפתחות תרבותית, שזה דבר שלא מצוי אצל בעלי החיים. תרבותם של החתולים של פעם ושל החתולים של היום היא אותה תרבות. מה שאין כן, התרבות האנושית שמתפתחת בכל רגע ורגע. כך שאדם של היום ואדם של לפני 1,000 שנה אינם דומים זה לזה כלל וכלל, מבחינה מנטלית ומבחינה תרבותית. כן.
מבחינה מנטלית מה המחשבה?
כן, אנחנו בעולם שונה מאבותינו.
נכון, אבל אני מדבר שמבחינה שכלית זה אותו דבר.
מבחינה שכלית יכול להיות שזה אותו דבר. אז מה? אבל מבחינה מנטלית, מבחינת תובנות, יש דברים שהתפתחו בנו. ראיית המציאות, יש הרבה מושגים, למשל, אני אתן לך דוגמה. שמת לב שבמדע בשפות האירופאיות, המילה כן לא הייתה קיימת עד לפני 1,000 שנה. או שהפועל לרצות לא היה קיים ביוונית לפני 3,000 שנה. כן? כלומר, יש דברים שהתפתחו בנפש שלא היו קיימים פעם. או המושג מצפון לא היה קיים בעברית, בימי חז"ל.
זה קשור לתרבות של העולם, זה כמו שביפנית אין את המילה חמלה.
הנה, משל, ביפנית אין המילה חמלה. יפה. או שבשפה של האסקימואים אין מילה בשביל קרח. יש הרבה מאוד מילים בשביל קרח, אבל זאת אומרת, אין משהו שאומר הקרח. כן? זאת אומרת, זה מראה על ההקשר התרבותי שבו אתה חי. זאת אומרת שעצם זה, השפה, שינויי השפה גם מורים על שינויי מנטליות. יש עוד דבר שמשתנה, האופנה. אנחנו בעל החיים היחיד שמתלבש. זאת אומרת שאיננו מסתפק במה שהטבע נתן לנו. כל החתולים, חוץ מכמה חתולים שנפלו קורבן לכמה זקנות אכזריות, החתולים אינם מתלבשים. כן, כן. מה? זאת אומרת שכאילו האדם מרגיש שהטבע איננו מספק אותו. ולכן גם צורת הבגד משתנה. זאת אומרת, לא מתלבשים היום כמו מתלבשים פעם. לא מתלבשים ביום חול כמו ביום שבת. זאת אומרת שיש לאדם איזה מין חיפוש אחרי הדגם האידיאלי של הזהות האנושית, בין היתר דרך הבגד. והדבר הזה עוד יותר חריף, התחושה הזאת אצל נשים מאשר אצל גברים. שהרי אישה שיש לה ארון מלא בגדים, פותחת ואומרת,
אין
לי מה ללבוש. כן? למה? בגלל שהיא באמת בתחושה כזאת, שעדיין לא הגענו אל ההשלמה. בסדר? לכן יותר קרובה, כלומר, הצימאון שלה לעולם הבא יותר גדול. ולכן זה בא ביטוי בצורה הזאת.
מה
מה, מה אני צריך לענות לאישה שאומרת אין לי מה ללבוש? שהיא אישה נורמלית. שהיא מממשת בזה את זהותה הנשית. מה הבעיה? טוב, היום זה יום האישה הבינלאומי אגב, יש לציין. כן.
יצא מבשלה. כי מי שלא אכפת לו מהלבוש, אז הוא כביכול...
מי שלא אכפת לו מהלבוש... כן, אז הוא לא מחפש את ההשלמה. הרי מה שלא תעשה, איך שאתה מתלבש, אתה משדר משהו. לא משנה. בין ש... אפילו אם תגיד שלא אכפת לך, אבל אתה גם כן מבטא בזה משהו. לא משנה. אבל זה... יש איזה מין מוסכמה, יש מוסכמה תרבותית, בלתי כתובה, שמבטאת משהו דרך הלבוש.
כמו
אמנות. מה? גם כמו אמנות, נכון, נכון, נכון. אז זאת אומרת שהאדם עדיין משלים את עצמו. כן, אבישי. מה זה מה?
זה מביע
את זה שהאדם יצור שעדיין בהתפתחות. אותו דבר, שגם האישה עוד יותר מודעת לצורך של האדם להגיע לידי השלמה. כן, היא מרגישה את החיסרון הזה. כן.
אני שמעתי פעם שיעור של הרב שרוב האימהות מכינים אוכל לכאורה חיים לילדים, הילד לא רוצה לאכול, אני אומר, לא, אני לא רוצה, האמא אומרת, מה, וזה טעים, וזה, ואתה אומר שאמרת שזה הטעות הכי גדולה של ה...
נכון, נכון.
אנחנו לא בסדר בה.
צורת,
מה? אז איך פה, עם הארון, שזה לא בסדר, יש לה מה ללבוש, היא אומרת, שאתה רב אומר שהיא נורמלית.
רגע, מפריע לך שאני מלמד זכות?
למה עם האוכל לא לימדת זכות?
למה עם האוכל לא לימדתי זכות? כי אני עכשיו, כי שמה עסקתי בחינוך. חינוך זה דיני נפשות. הלאה. ואילו בגדים זה רק כסף. מה? זה צריך לדעת לשום.
שלום בית, הרבה. בגדים זה שלום בית.
טוב, יש פה שאלה חדשה. ואולי, אם יתמע האדם, איך שייך אצל השם יתברך מנוח? היה כתוב, וינח ביום השביעי. והוא לא יע ולא יגע. אמרו במחילתא, וינח ביום השביעי, וכי יש לפניו יגיעה? הלא ידעת, אם לא שמעת, אלוהי עולם השם נותן ליעף כוח. בדבר השם שמיים נעשו. ובוח פיו כל צבעם. אז מה כל כך מעייף? הקדוש ברוך הוא סך הכל דיבר. ומה תלמוד לומר וינח ביום השביעי? אלא כביכול הכתיב הכתוב מנוחה לעצמו. ומה אם מי שאין לפניו יגיעה הכתיב על עצמו שברא עולמו לששת ימים ונח ביום השביעי? אדם שכתוב בו אדם לעמל יולד, על אחת כמה וכמה עד כאן. עד כאן דברי המחילתא. עכשיו את דברי המחילתא המהר"ל יפרש. דע כי כל פועל אשר יפעל בזמן שייך אצלו בסוף פעולו מנוחה. שכיוון שהיה עייף ויגע מלפעול הכל בלא זמן. טוב. כן, דע, כי כל פועל אשר יפעל בזמן שייך אצלו בסוף פעולו מנוחה. וכיוון שהוא עייף ויגע מלפעול הכל בלא זמן, והיה צריך זמן אל פעולתו, הנה גם כשקלה הפעולה, שייך בזה לומר וינח ביום השביעי. כלומר, לנוח זה ביטוי ששייך לזמן. כיוון שהקדוש ברוך הוא החליט לפעול בתוך הזמן, אז כביכול שייך אצלו גם כן מנוחה ברגע שפוסקת הפעולה. לא שהוא עצמו עייף חלילה. אמנם מה שהיה שנברך פועל העולם בזמן, הוא מצד המקבל. כי איך אפשר שתקבל האדמה הבריאה שלה בעצמה, והוצאתה הצמחים כאחד. הרי האדמה היא זקוקה לזמן. וסדר הבריאה כך הוא, שהארץ תוציא צמחים. וכן כל הדברים. לכך היה צריך המשך זמן לבריאת העולם. וכמו שהזמן אשר היה לבריאה הוא מצד המקבל, כך המנוחה והשביטה גם היא מצד המקבל. וכאילו אמר, מה שהיה השם ברך פועל בזמן, מפני המקבל, שהמקבל עייף ויגיע לקבל הכל כאחד, ודבר זה היה הנחה ביום השביעי. וכן אמרו במדרש, וינח ביום השביעי, וינח לעולמו ביום השביעי. כלומר, הוא הניח לו. כן, כלומר, זה משחק מילים שעושה המדרש. הוא עושה כאילו, כאילו הוא מניח להם. כלומר, כמו שאומרים, הנח לי, וינח ביום השביעי, שהוא הניח לעולמו, שהוא נתן לו אוטונומיה.
יש פה איזה קונוטציה באלף ויגיע לעשיו, כאילו, שאתה מתחייב קצת לשאול בעניין הזה.
יש הרבה קונוטציות. כל זמן שהיו ידי קוניהן ממשמשים בהם, היו נמתחים והולכים. כיוון שנחו ידי קוניהם, ניתן להם הנחה. הרי שפרשו וינח ביום השביעי, שהמניח לעולמו ביום השביעי. וזה שיכתיב מנוחה לעצמו, כלומר שיכתיב על עצמו מנוחה מפני המקבל. כל שכן המקבל עצמו הוא שהוא בעצמו בעל עמל ויגע שישבוד ביום השביעי. טוב, עד כאן להיום.